ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ודוד ורטהיים.
הבאבם. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. בוקר אור לכל הנושאים. בוקר אור לכל היושבים במשרדים. בוקר אור לדוד ורטהיים, הממונה מטעם הממשלה על היום שאחרי, ומומחה למסעים ומתנים.
בוקר טוב, היום בוקר שלפני.
היום שלפני, מה העניינים? רגע, נזכיר את, נזכיר את הצוות? שווה לתת קרדיט. צריך, חייבים. עורך ומפיק אסף נבו, אבל לביצוע טכני, איציק אהרון, אחראי לשידור ברדיו צפון, גלעד בלום, האורחים בדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו ורות מתיתיה ארגון. אתה כתבת את זה? בואי, יש לך כתב, איציק, בחיית יותר גרוע משלי. אתה שני.
רגע, זה איציק הגדול?
תראה, זה איציק הגדול, תראה, אתה מבין, איך זה נראה בלום, נכון? זה כזה, זה בגרפולוג היה מתאבד אם הוא נכנס לקרוא לפרש את זה.
לידיעת להב 433, יש לנו כאן באולפן רוצח.
לגמרי. איציק, זה בטוב. אני רוצה שיחזירו לי כבר את הגיטרות, זה מעצבן אותי, אני חושב שצריך להחזיר את הגיטרות, לא בגלל שהסתיימה המלחמה, אלא בגלל שאנחנו חיים, אין מה לעשות, ואנחנו כנראה נחיה במציאות כזאת הרבה מאוד זמן. טוב, אפשר להוריד את המוזיקה, כן, אני נותן, אתה לא היית פה שבוע, אתה פרוס בפני את התעצומות שלך.
בשבוע הזה קרו הרבה דברים, אבל כן. דבר אחד מרכזי קרה, אתה קראת לסירוף פקודה.
לא, אתה יודע כמובן שלא קראתי לסירוב פקודה.
אז בוא תסביר לי את הסיפור.
לא, כי כבר הסברתי את זה 1,000 פעם, אבל כן. אני אגיד את זה שוב.
אני בדיוק... כי אני רואה אצל דרוקר שקראת לסירוב פקודה, ואני קורא בעיתונים שקראת לסירוב פקודה.
כל... לא,
ואני
לא,
רואה
לא,
בכל מיני ערוצי טלוויזיה.
אגב, בעיתונים, בעיתונים הם חיבלו גם תביעה. כל מי שכתב, כל גוף תקשורת שכתב יקבל תביעה, אבל הסיפור הוא מאוד מאוד, מאוד 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 ברור. גם לא קראתי לסירוב פקודה.
אז בוא תסביר, בוא תבאר.
טוב, אני אגיד לך את זה, למרות שאמרתי את זה כבר, זה קצת לא לטחון מים, הסיפור הוא כזה, הייתה לנו תוכנית מיוחדת, חצי שנה למלחמה, עורך דין דבורין אמר שראש הממשלה צריך לפטר את הרמטכ"ל, אוקיי? אני אמרתי לו שראש הממשלה לא יכול לפטר את הרמטכ"ל, ואז אמרתי לו, מתוך המציאות ראינו מה קרה שראש הממשלה פיטר את שר הביטחון, נכון? ראינו מה קרה במדינת ישראל, זו דעתי, שיהיה פה בלגן, ואז אמרתי לו, אני יכול, אני יכול, לא אני קורא, אני יכול לקרוא לחיילים סדירים לסרב פקודה לרמטכ"ל.
כלומר, על דרך ההיפותטי, זאת אומרת, אמרת באופן היפותטי, אני, אם לא הייתי רוצה, היית יכול.
יפה, בדיוק, זה גם הסמנטיקה מאוד מאוד ברורה, ואז שימון קטע אותי, אבל הדיון נמשך, כלומר, זה לא עברנו למשהו, המשכנו לדבר על נושא, חזרנו אליי, אמרתי את אותו דבר, רק שהפעם אמרתי את מה שאני אומר, בכל מקום, מה שאמרתי שדיברתי עם דוד הטכנאי, ומה שאמרתי לבן שלי, אתה יודע, זה מצחיק, כי אני מעודד אותו לחתום קבע, כאילו, עכשיו מה הם באים ואומרים, ואז אמרתי דעתי, שגם במקרה, תראה מה אמרתי, ואת זה הם לא שמו לב, כי את זה הם, אמרתי, גם במקרה של, של הקמת מדינה פלסטינית וכולי, אסור לחיילים סדירים לסרב. אמרתי את זה, אנחנו לא נקרא לזה חס וחלילה. זאת אומרת, בכל קנה מידה, בכל קנה מידה דיברתי נגד סרבנות, אבל הפכו את זה נגדי. זה לא תפס, כי אנשים מכירים אותי, ויודעים את העמדה שלי.
זה לא תפס, זה קצת זה, כי הרשת, אני ראיתי הרבה מאוד שיתופים
לדבר הזה. לא, הרשת בהתחלה שיתופים. תראה, אני מודה שאני כנראה לא יתבע כל מי ששיתף, כי זה באמת...
אז את מי תתבע? בוא תן לנו כותרת.
קודם כל, אני, אתה יודע, גם צריך שיהיה פה מתח והפתעה, אבל תהיה, ויהיו, יש תביעות עובדים עליהם. אני לא מוותר, אני אגיד לך למה. יש דברים, לא אכפת לי. נגיד, אור קרמי קרא לי הבוקר בטוויטר, אמנם חוסם אותי, די אנושי, בסדר, אומרים שאני זה, אתה יודע, יש דברים שהם אלבונות שהם בגדר לשון הרע, אבל אני יכול לחיות איתם, הם חלק מהעבודה שלי.
ואתה מוכן להיות בידי, אתה לא מוכן להיות קורא לסירוף פקודה.
ברור, כי לא אמרתי את זה, פה זה ניסיון קודם כל של אנשים שכן עשו את הדברים האלה וכן אמרו דברים דומים, לקחת ולהשליך עליי, זה נקרא בפסיכולוגיה, נדמה לי פרוקציה, נכון? בפסיכולוגיה פרוידיאנית. אתה לוקח את הדברים שאני לא אמרתי, מעוות אותם, אחרי שהעליתי את הדברים שזה 3 דקות הפרש, פשוט כי זה היה, קטעו אותי רגע, ואני שם את התיקון, אמרתי, תורידו את זה, אני לא רוצה לטבוע, לא, ממשיכים, אז אין לי ברירה, אין לי ברירה, אלא לשחק במשחק המשפטי.
אז את מי אתה תובע?
אני, אתה רשימה, תדע, אתה רוצה אותך. מה, אתה יודע מה?
כן, אני
מבטיח
רוצה...
לך, בדרך כלל אני לא נותן לך סקופים,
לא,
בגלל
חמה,
שאנחנו חברים,
לחמה,
אבל אתה תקבל את זה ראשון, בסדר? תקבל בדיוק את הרשימה, אתה תקבל רשימה.
רשימת הנתבעים של רשימת הנתבעים של אראל סגל, בוא נתחיל מזה שזה סקופ מתמשך, זה אונגוינג.
תראה, עומד פה בן, אני לא אתבע, כי אני בתחנה, רגע, שנייה, עומד פה בבשה הקודמת, ומסביר, נותן הסבר, הרי אמרתי דבר שונה, אז מה הוא אומר? אמרו לו באוזנייה, אדוני, מה, אתה היית שם? אתה יודע ש... אני אומר לך שלא אמרו לי באוזניה, וגם רואים שלא אמרו לי באוזניה, אבל לא משנה. איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה מעז לומר דבר כזה? למה אתה הולך למקום הזה? הבן שלי נלחם, ואני קורא לו להישאר בקבע, כן? נניח אם זה היה תלוי, או ללכת, כי זה עשור כזה. איך אתה מעז? למה? אתה יודע שאני נגד סרבנות, אני אומר את זה גם בשיא ההתנתקות, אתה יכול לשאת, כתבתי נגד האפשרות הזאת, כי זה יפרק את מדינת ישראל. אחרי זה שמעתי אתמול אצל דרוקר, היה גם רוני ברון, זה בן אדם שמכיר אותי ומכיר את ההורים שלי, הוא אמר, כאילו הוא יצא, נכנס בי ב-200 קמ"ש, שוב, על סמך הדברים שדרוקר הראה במקום.
צריך את ה-מ-מ שלי מדי פעם?
אתה רוצה שאני דבר, אני יכול להפסיק.
לא, לא, תמשיך.
אם זה, אתה שאלת אותי.
זה פשוט שאלתי בכוונה לקבל תשובה, לא בכוונה לקבל מונולוג בין 4 דקות, אבל תמשיך, תמשיך.
אתה יודע מה זו, וזה אני מצא.
סליחה, 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 אתה צודק, תמשיך.
בא ואומר, שאני במשך כל 9 החודשים הללו, חירפתי וגידפתי את אלה שאימו בסירוב. עכשיו, אני ביקרתי אותם בחריפות, אני עשיתי מונולוגים, אבל אני מציע, תמצא לי פה פעם אחת שחירפתי וגידפתי וקיללתי, כי אני לא מחרף.
אותי? פעמיים תוכנית? אותם, לא.
אותך, שאני קורא לך, אתה קורא לי גם דברי, עזוב, מה זה, בור זה לא כללה.
לא, לא, קראת גם דברים יותר גרועים מבור.
אבל אתה גם קראת לי. אתה קראת לי שופר, וזה, עזוב, עזוב.
שופר השופרים, שופר השופרות.
אחי, ורטיים.
עזוב, אני...
אל תעלב לי פה, כי יש הבדל ביחסים ביני לבינך. אבל יש את הדרך שבה אני מדבר, כן, יחסים בינינו, הם יחסים מורכבים, מיוחדים.
כמו יחסים בין האמריקאים אלינו, מיוחדים.
אגב, אמריקאים, עכשיו רצית לשאול על האמריקאים. הבנת? נתתי לך
עברה
מספיק טובה.
אני יכול
תתחיל לדבר.
133 חטופים, כל מיני נושאים שולים כאלה שהם לא דיבתיים אולי.
סליחה, אתה יודע מה אתה עשית עכשיו? לא. עשית עכשיו מה זה?
הזדהות השלחתית.
לא, יפה.
סיגר.
אתה באת, אדוני, ושאלת אותי על הדבר הזה, לא רציתי את זה. אתה באת, עמדת לי לדבר, ועכשיו אתה אומר לי, מה אתה מדבר על עצמך?
בוא נגיד לך מה אתה.
יש כאלה בעיות.
בוא נגיד לך מה אתה.
כאילו, תהיה רציני.
אתה גר בבית פרטי, וילה במודיעין.
לא, אני גר במודיעין. אני לא גר בוילה, אני גר בבניין מדורג.
בניין מדורג. זה לא הולילנד כזה, כן.
לא, זה לא הולילנד. אתה יודע מה זה?
מודיעין, כל בניין,
זה נקרא קוטג' מדורג.
כן, כן, אז אני אומר, מי שגר בבניין מדרגות, עם חדר מדרגות, מכיר, לכל אחד יש כזה, את הזקנה, את הקשישה, היום לא אומרים זקנה, את הקשישה בחדר המדרגות, שאתה רק שואל אותה, סליחה, אינטרקום, לא נפתח לי, ויש תקלה, והיא נותנת לך הרצאה.
בואי, אתה חתיכת חולרה, אתה כזה, זה לא יאמן.
אבל אנחנו מבודחים מדי יחסית למצב, ויש לי רגשות אשמה.
אני אגיד לך מה זה מבודחים. אנחנו חיים במתח, אנחנו חיים בתוך מלחמה, וזה כנראה עשור שהולך להימשך. ככה, אוקיי, אז מי שמצפה לראות מחר, אתה יודע, את קץ ההיסטוריה במובן הטוב של פרחים ודובולי, ללא, זה לא יקרה, אנחנו הולכים, ואנחנו במאבק גדול, אתמול, אגב, הודיע ראש, נדמה לי, לא יודע אם דיווחו את זה פה בישראל, אחד מהמדענים הבכירים האיראנים, שחמינאי הולך לבטל את הפתווה שלו, בזמנו, לפני 20 שנה, חמינאי, כדי לעבוד על האמריקאים, הוציא פתווה של הלשים, לאיראנים, אסור שתהיה פצצה גרעינית. זה כמובן היה פתווה, מה שקרה, פתווה פרש, כדי להוריד את האמריקאים מהגב שלהם, והם כמובן קנו את זה כמטומטמים, ועכשיו הם מודיעים שמודיעים, האיראנים, אנחנו כפסע, כפסע לפני,
כפסע. אגב, אני חייב רק לשאול אותך שאלה, אני רוצה גם לגעת איתך בנושא הבחירות, כי רמזת לי קודם שאתה כבר מתחיל להשלים עם בהכנעה עם העובדה שהולכות להיות בחירות בקרוב. אותי זה ישיר אופטימי, אבל אני אפשר לחזור על זה בשידור?
מה?
כן, אתה סבור שישנה אופציה ריאלית שבה הבחירות יוקדמו לספטמבר. אני סומך על מה שאתה אומר. כשתסיים לצייץ או לענות לכל החברים שלך בקבוצות פיד ימין,
אם תוכל לענות, אני עונה בבית.
אוקיי. אז אתה רואה אפשרות סבירה שיהיו בחירות בספטמבר, אראל?
אני לא יודע אם תהיה, אני לא רואה אם אפשרות סבירה, אני רואה שזה המאמץ האמריקאי, כי אני שומע את בני גנץ, ובני גנץ חזר מאמריקה, ומה שבני גנץ חזר מאמריקה, אז אחד, הוא נחתך ב... זה נסיבתי כמובן, כל מה שאני אומר.
כן, כן.
נסיבתי, אני לא יודע מה היה בשיחות, אבל מאז שהוא...
אתה דיפ סטייט בארצות הברית מנסה לעשות בחירות כאן, על ידי המלכתו של גנץ, אני לא צוחק עכשיו, זאת התזה.
אבל רגע, שנייה, תן לי, אתה שואל, אתה רוצה סימנים?
סליחה, סליחה, שכחתי שם אני על תקן הפיבוט.
אז תדבר, מה, מי
שואל?
סליחה, אתה שואל, מה אתה רוצה מחיי?
בוא, אני אתן לך גילוי נאות. היום באתי, היום, תראה, אנחנו מצליחים גם לריב על כשאין מחלוקת, זה יתרון גדול שלנו. אני אגיד לך מה, גילוי נאות, היום באתי לא במצב של פלט, אלא במצב של קלט.
אז אני אתן לך דוגמה.
ולכן אני על תקן רגע, כן. אני על תקן מגישה זוטרה בערוץ 14. אני מוליד לך, אני מוליך לך, מורים לך להנחתה, אתה תענה, הציבור בא להקשיב לך, בוא תענה, רק תענה אם אפשר, בקצרה ובכנות. יש דיל? מתן דיל? תודה. השאלה היא, האם אתה רואה בלי קונספירציות, האם אתה רואה אפשרות פוליטית סבירה לבחירות בספטמבר לינואר?
אני לא יודע. אני לא פרשן פוליטי, אני יכול להגיד מה אני רואה, מה האמריקאים מנסים לעשות, ואני מבין את הדרך שלהם, אני מבין ממשל הזה, זה נקרא, נקרא לזה ממשל או ביידן, הרבה אנשים של אובמה, הרבה אנשים של ביידן, את נתניהו מתאהבים באופן בלתי, שוב, כמעט ברמה של הרלביסטים בארץ, הם רואים אותו עושה להם חושך בעיניים, הם רוצים אותו בחוץ, כי הם רוצים לקדם את הרעיון שלהם, שבסופו של דבר, תהיה מדינה פלסטינית, זה די ברור, אבו מאזן מוזמן עכשיו לארצות הברית וכולי, מקימים ממשלה חדשה, יש להם תוכנית, הם קוראים לזה הרשות הפלסטינית החדשה, כדי שזה יקרה, הם רוצים בחירות בספטמבר, איך אני יודע? כי גם בגנץ אמר את זה, וגם לפיד. עכשיו, אני מניח שהם יודעים פחות או יותר מה האמריקאים, למה האמריקאים מכוונים, וזה גם עושה שכל, כי זה כאילו האמריקאים אומרים, אנחנו רוצים את הבחירות פה, שגנץ, מבחינתם, הם חושבים, הערכה שלהם היא כנראה שגנץ ינצח. למה אתה מחייך?
לא, כי זה חבור, אני אוהב את המצב צבירה החדש הזה שלי, של שואל, ואתה עונה, זה מגיד לי קצת רעיון, ואני לא אומר את זה ב...
אני לא מדבר עכשיו מעמדה.
אני שמח מהדינמיקה החד פעמית שנוצרה פה היום, ואני זורם איתה. אני רק שואל, רגע, אבל הייתה לך תזה מעניינת.
אז רגע, אז אני מסביר, אבל אני מגיע לזה.
אני רק רוצה לתת את השורה התחתונה למאזינים ששרדו עד כה. התזה שלך היא כזאת, דווקא בחירות בספטמבר, יהרגו עוד יותר את מה שאתה מגדיר שמאל ויעזרו לימין.
אני בטוח בזה, אני חושב שזה אחת הטעויות הגדולות של האמריקאים, והם מרבים לעשות טעויות פה באזור, זה לדרוך אותנו לבחירות בספטמבר צמודות לטיימליין האמריקאי, אני מבין את האינטרס שלהם. הם אומרים, אנחנו רוצים בני גנץ מנצח, אנחנו הולכים לבחירות בנובמבר, חלק מהעניין זה גם הבטחה, נניח להתקדמות במסע ומתן המדיני. הבנת אותי? כן. זה הרציונל שלהם, אוקיי? הרציונל האמריקאי. אבל אני חושב, מה הבעיה בתפיסה הזאת שלהם? שהם יכריחו את מערכת הבחירות הישראלית להיות פרטיזן, כלומר לא ביי פרטיזן. כל אחד מהצדדים, הימין יצטרך להידבק לרפובליקנים, זה גם טבעי, וגנץ יצטרך להידבק לביידן. ושגנץ ידבק לביידן, תידבק בו המדינה הפלסטינית שהוא כרגע אומר שהוא מתנגד לה, כי זה מה שביידן רוצה. ולכן זה יכניס את כל המערכת הבחירות הישראליות, היא תהיה באספקלריה האמריקאית. זה ייצור פה אנחנו פשוט נצטרך להתייצב פה צדדים. ימין טראמפ, שמאל מרכז ביידן, רע למדינת ישראל. עדיף שבחירות יהיו אחרי הבחירות בארצות
17
הברית.
דקות, 17 דקות לתוכנית, לא אמרתי פעם אחת את דעתי, ואני חושב שזה תקדים חיובי.
כי אולי אתה מסכים איתי.
לא. יאללה, נקס פרסומת.
לא, אז שנייה, לפני הפרסומת אחת, הניתוח הזה, עכשיו הוא נקי, הוא לא ניתוח אידיאולוגי. אני אומר לך שוב, בחינת הימין לדעתי, בחירות בספטמבר, טובות לימין, אבל הן רעות לישראל.
פרסומת
אחת ונהיה על ההחלטה של הפרקליטות להעמיד לדין ולבטל את הסכם עד המדינה עם שלמה פילבר ולהעמיד אותו לדין. על מה? על מי? על איך? מיד אחרי הפרסומות.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
קיצור תולדות הזמן, שנתיים אחרי שהעיד פילבר במשפט, עד המדינה שלמה פילבר שהיה, ואז התברר באמת שהמשטרה, אין פגישת הנחיה, אין, פשוט
לא, יש, רק שערכה 40 שניות ולא פגישה רשמית, ויש עם
גרסאות. לא, 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 דוד, תדייק, כי גם הפרקליטות, בסופו של דבר שרצתה לתקן את כתב האישום, בית המשפט לא אפשר לה, אין פגישת הנחיה, אין גם שוחד בתיק 4000, כי השופטים כבר אמרו את זה.
לא, הם לא אמרו שהראל, כאן צריך לזה, הם לא אמרו שאין שוחד, הם רמזו שיש קושי בהוכחת סעיף השוחד, ולכן המליצו לתביעה לרדת ממנו.
לא, המליצו.
הם לא קבעו שאין שוחד, כי עוד לא הגיעו לשלב העדויות.
בסדר, הם עדיין לא גמרו את פרשת התביעה, אבל זה חסר תקדים באופן באמת כמעט יוצא דופן, שבמשפט כזה גדול, השופטים מזמנים את התביעה כדי לדון בדבר הזה, כדי להגיד להם רדו מהאישום המרכזי שלכם, זה אחד. שתיים, פילבר, יש שאלה, איך, על מה תעמיתו לדין, שכל השותפים שלו, כביכול לעבירה, לא עומדים לדין, כי הם, וזה נראה כמו נקמנות פשוטה של הפרקליטות.
מה זאת אומרת, על מה? על סיוע בשוחד, על הפרה
ומרמה והפרת אמונים? לא, זה לא, 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 זה לא, אבל תכף נדבר. זה לא, זה, ידידי, איך סיוע לשוחד אם אין תיק שוחד? הוא לא מושם בשוחד, הוא שם במשהו אחר. אבל לא משנה, אנחנו נמחול לך על ה... כי זה באמת פרטים טכניים, הרבה פרטים טוכניים שאנשים לא מכירים. אני רק אזכיר דבר אחד, בין היתר על אותה פגישת הנחיה. כל הדבר הזה היה יכול להתקיע אם היו משתמשים באיכונים, כן? דבר מאוד מאוד פשוט לעשות. אממה, אדון קורש ברנור הודיע אתמול, וואו, אמיר בניון באולפן, תכף הוא ייכנס אליהם. תכף תגיד, תכף אחרי האייטם הזה תבוא תגיד שלום. אמיר בניון פה. בסופו של דבר, אתמול קורש ברנור, מה הוא אומר? שלא היה תקציב לאיכונים. זה מאוד מצחיק. טוב, עכשיו אנחנו פונים למישהו שמבין יותר ממני וממך במשפטים, שלום לעורך דין דוד.
בונה, העוזר של אמיר בניון פה.
גם מה אתה רוצה? די. שלום לעורך הדין דוד פורר, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה. צהריים טובים. מה קורה פה?
היי, אנחנו רוצים שאנשים יגידו אמת בבית המשפט, זה מובן מאליו, ולכן אם מישהו משקר בבית משפט, היית מצפה שיעמידו אותו לדין. אבל אף פעם לא מעמידים לדין אף אחד על זה שהוא שיקר בבית משפט. זו מדיניות התביעה, חוץ מאיזה דברים מאוד חריגים. אז קודם כל יש כאן טיפול חריג לשלומו פילבר ששונה מהטיפול בעניינם של אחרים שלדעת הפרקליטות לא אומר בבית המשפט. עכשיו כל אחד יכול לעשות ספקולציות, למה את המסקנות שלו, האם זה נובע משיקולים ענייניים, האם זה נובע משיקולים אחרים, אני מניח שלך יש דעה אחת, לברטיים יש דעה אחרת וכן הלאה.
אני רק רוצה קודם כל להתחיל מהמישור העובדתי, קודם כל זה באמת חסר תקדים כמו שהראל אמר?
לא. נדיר מאוד, שני הדברים נדירים מאוד. נדיר מאוד שמבטלים הסכם עד מדינה, ונדיר מאוד שמעמידים אדם לדין על עדות שקר בבית המשפט. עד כמה שזה נשמע עזוי ומופרך, אתה אומר, בית משפט, כל הטקס, אתה בא ומציר ונשבע וחוקרים אותך, ואתה כן אדוני וכן כבודו וכולי, ובסוף אתה יכול לשקר מכף רגל ועד ראש, ולא יעשו לך שום דבר. כי אומרים, רוצים שתוכל להגיד אמת בבית המשפט, ולכן לא רוצים להרתיע אותך מלומר אמת. רוצים, הדרך להבטיח שתוכל להגיד אמת, היא בכך שאתה יכול להגיד אמת בלי לחשוש.
תגיד, אפשר להסיק מהדבר הזה, או לגזור מזה, שבהמשך בעצם, יש איזשהו סיכוי שהתביעה תרד בעצמה באמת מתיק השוחד, או שהלכתי רחוק מדי פה?
לא, אין קשר בין הדברים, אבל אם כבר מדברים על התביעה, אתה אומר, אם התביעה כל כך חשוב לה ההתנהגות, ואופן החשיבות של לומר אמת, שהיא חשובה לכולנו. אז אני אספר לך על תיק שבו הצגתי לפני מספר שנים, אדם בשם משה חברוני, התביעה הייתה פרקליטות מיסוי וכלכלה, פרקליטים עדיין עובדים שם בפרקליטות שטיפלו בתיק, ובית המשפט המחוזי קבע לגבי הפרקליטים האלה שהם שיקרו בבית המשפט, שיקרו כמובן כדי להכניס אדם חף מפשע, להרשיע אותו ולהביא לכך שהוא יישב בבית סוהר. מדובר במשה חברוני, אני אצטט מההחלטה של בית המשפט המחוזי, שאומרת, אין מקום להתייחסות שוות נפש לסיטואציה, בעברה שניתנה על ידי מאשימה, אינה משקפת את המציאות. אתה יודע מה עשו לפרקליטים האלה בפרקליטות מיסוי וכלכלה?
יש לי ניחוש, כלום, כלום.
אה, לא, למה, הם קודמו.
אה, אני טעיתי, סליחה. עזוב, יש לך בזמן ש... טוב, אני לא אכנס לזה, אני אעשה לזה פעם, אני אקדיש לזה זמן מיוחד, אבל אני אשאל אותך עכשיו שאלה משפטית. הרי פילבר, התיק שלו, שבו הוא חותם על עד מדינה, זה התיק בזק הישן, שבו היו כמה וכמה נאשמים, אבל כולם נסגרו התיקים נגדם, אז יעמידו רק אותו ואין... אז יש נותן...
כל הסטלה, אנדלר, כל החברים.
איפה כל החבורה? איך מה יעשו? יעשו תיק במיוחד בשבילו? בית משפט לא יראה בזה סוג של נקמנות?
יכול להיות שכן, אבל האמת שזה כבר איזה פרטים שמי יודע, זה דברים מלפני, לא יודע, 8 שנים, 10 שנים, מי בכלל יכול להתעסק בדברים האלה, האם, ולכן זה חוזר לשאלה, האם הטיפול הוא ענייני, כי זה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים למגר את הפשע, רוצים להילחם פושעים, רוצים שלא תהיה עבריינות, רוצים שהכל יהיה טוב וישר, או שיש שיקולים אחרים. עכשיו, אנחנו לא יכולים להוכיח, כמובן, שהיה איזשהם שיקולים לא ענייניים בעניין הזה, כי אין לנו ראיות. אנחנו לא ישבנו בתוך חדרי הפרקליטות, אנחנו לא יודעים מה חוות הדעת. אנחנו צריכים להניח שהם פעלו ביושר ואמונה ובמקצועיות והגיעו למסקנה. אבל כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה מעלה סימני שאלה.
עכשיו אני שואל אותך, האם זה סימן לקריסת השוחד לחלוטין? כי אם עד המדינה...
לא, שאלת אותו לפני שתי שאלות.
לא, אני שואל לו.
אתה יודע מה, הם ביססו את עורך דין פורר.
הם ביססו, אראל, בוא נשאל את אראל, אני אומר, סליחה, עורך דין פורר. הם הרי ביססו, הוא הרי עד מרכזי. הוא וחפץ. הוא עד מרכזי.
הוא העד המרכזי שתיקר בתלפים.
העד הזה, מרצונם, כן, פטרו אותו, באשמתו כמובן, כן, הוא היה פער גרסאות. על מה הם עכשיו הולכים לבסס בית?
מה באשמתו? מסביר לך...
עכשיו, לא משנה, על מה הם הולכים לבסס? על מה הולך להתבסס המתת, החלק הזה?
אני חושב שיש להם, הייתה להם בעיה קודם, ועכשיו זה יותר מהווה הכרה שלהם בבעיה, הכרה פומבית בבעיה, הבעיה הייתה כבר קודם, עכשיו הם פשוט מכירים בזה פומבית. אבל רגע, אתה יודע מה צריך לעשות? אולי אתבקש מישי פרידמן, שיקח מכל האנשים, מהפרשנים, הכתבים שלפני שנתיים היללו את העדות של...
של האמת שזה שווה. שווה מונולוג.
והוא, הנה, הוא סיפק את הסחורה, הוא נתן, והוא עשה, והפרקליטות מרוצה, ובום, בום.
חבר שלי גליקמן, הוא היה מבסוט, וזה, הם כולם היו אש. טוב, מה אני אגיד לך? אני בעיניי, מותר לי להביע את דעתי, בעיניי זה נקמנות מרושעת. כי בסופו של דבר, הדבר המרכזי זה שעכשיו פילבר נכנס בחזרה לתוך גלגליה, זה הורס פרנסה, זה מחייב אותך לקחת עורכי דין, זה הוצאת סכומים אדירים. אנשים כמו, תראה, לקחת עורך דין כמו פורר וכמו עורכי דין, זה, בלי, אני אומר, זה תיק כבד, זה תיק גדול שיגרר, והם ימשכו אותו והם יודעים. והכי מצחיק זה...
בעצם התיק, זה כבר פה גם יש משהו, רק אנשים כשמוגשנו הם מתחילים נגדם הליכים והם נכנסים למתחינה הזאת של בית משפט, עצם ההליך הוא כבר מכה קשה ועונש קשה, ואת אומר אין ברירה, אנחנו רוצים להילחם בפשע, אז אין ברירה, אבל לכן צריך כל כך לנהוג בזהירות בפתיחה
בחקירה.
אני לא מצליח להבין אבל את ההיגיון, נקודת המוצא הייתה, כל הנקודת המוצא תמיד כשאנחנו מחתימים מישהו על להיות עד מדינה, זה שהיה נגדו כתב אישום, הוא בוטל כתב האישום הזה כתוצאה מהנכונות שלו לתת עדות. הוא נחקר במשטרה, מסר גרסה, אחרי זה מסר גרסה אחרת. סבבה, נגיד קיבלנו את זה, עזוב שזה לא מטריד אותך, איך ולמה נמסרו פתאום גרסאות אחרות, ומה אולי...
אתה מעלה שאלה חשובה, למה הוא מוסר, למה
הוא מוסר שגרסות,
למה אתה מאמין לגרסה של הסחיטה ולא לגרסה בעדות בבית משפט?
אתה החלטת שזה סחיטה?
אני חושב שכן.
אוקיי, בסדר.
אני אומר את זה.
אומרים לך, אם אתה לא מוגע, אם אתה...
ברור שזה סחיטה.
הולכים להגיש נגדך, יכול להיות שנגיש נגדך כתב אישום, עוד לא החלטנו, אבל יכול להיות שכן. אבל אם תהיה עד מדינה, אז דע לך, לא יהיה
נגדך כתב אישום. לא, אבל עכשיו אתם טוענים, עכשיו אתם אומרים, אוי, איך אפשר שלא לעשות לו לנקודת
נשאל את דוד, שנייה, דוד.
אבל איפה עוד נקודה מכרעת לגבי עד מדינה? יש הבדל בין עד מדינה שמביא גופה או מביא כסף שנשדד ומביא את היעלומים, לבין עד מדינה שאומר, היינו שנינו בחדר, ופלוני אמר לי ככה וככה, הנה תראו מה הוא אמר לי, עכשיו אני, תסמכו עליי שככה הוא אמר. איך אפשר להאמין לעד מדינה שכדי לחלץ את עצמו מצרה, כדי להשיג לעצמו טובת הנאה, הוא אומר על משהו שהיה בארבע עיניים? מדינה שיביא גופה, שיביא יעלומים, שיביא
משהו... זה באמת בעיה לגבי עדויות, אני חושב שהמשפט הזה רק מוכיח כמה, בגלל שאנחנו נחשפים, עד כמה בעצם עדויות במשפט פלילי, בניגוד למשפט אזרחי, שאתה צריך לגבות את הדברים שלך, במשפט פלילי, כאילו, בגלל שאתה יודע, ההודעה היא מלכת הראיות, כי החליטו את זה, אז אנחנו נמצאים במצב שבו הפרקליטות מתבזה בבית משפט, אבל עוד שאלה קטנה, רבנו פורר, לגבי באמת, לגבי שאלת ה... אבל אני לא מצליח להבין, הם אומרים המשטרה, אולי אתה תעזור לי, אתמול בבית המשפט עמית חדד חוקר את קורש ברנור, הוא ממשיך לחקור אותו, אומר לו למה לא עשיתם איכונים, הרי בכל התיקים הללו, כולל על הפגישה נכן, אנחנו רואים אין איכונים, זה אתה יודע, זה קל, יש מכוניות, יש להם איתורן או מה שלא יהיה, יש טלפון, כל מקום שאתה נמצא אפשר למצוא תוך, במטר, אתה יודע מה הוא אומר? הוא אומר שאין להם משאבים. אתה מבין את זה? עורך דין פור, לא היה להם משאבים לעשות
תיקונים. תשובה שלא עונה על השאלה, היא מתחמקת מהנושא, והיא לא מאפשרת לעמית חדד להתקדם בפיתוח החקירה של הנושא. זו תשובה, אני מניח שהוא חשב עליה, הוא קיבל עליה ייעוץ.
אבל איך יכול להיות, איך הם יכולים להגיד את זה? איך, כמה זה עולה? האמת שצריך לברר, כמה עולה לעשות תיקון?
זו תשובה שלא באה, זה מסוג התשובות, שבאופן כללי, תשובות מהסוג הזה, שאומרים, למה לא עשית? אין משאבים. זה תשובות שלא באות לעזור בבירור האמת, אלא זה תשובות כלליות, גנריות. כזה, אתה אומר, למה לא עשית? לא, אין תקציב. מה אתה יכול לעשות? אין תקציב, אין תקציב. זה לא אומר, כרי, מה היה צריך להיות? אוקיי, כמה זה עלה, היה עולה? אילו היית עושה איכון, בדקת כמה זה היה עולה, זה היה עולה 100 שקלים, זה היה עולה מיליון שקלים, זה היה עולה 100 מיליון שקלים. תגיד כמה היה, הרי אם אתה לא בדקת כמה עולה העיקון, אז איך אתה יכול להגיד שלא היה תקציב, שלא היה משהו?
אני אגיד לך משהו, אני יכול להגיד מה שאתה לא אומר, דוד, כי אתה עורך דין, ואתה שחקן מקצועי.
עדיין לא עורך דין, מבין במשפט, אבל אני עדיין
לא
עורך דין.
לא, דוד פורר, אתה גם מבין גדול במשפט. אני אגיד לך דבר כזה, על התיק הזה, על התיק הזה הוציאו מאות מיליונים, כולל נסיעות חקר בכל העולם וסיבובים בכל העולם. לא חסכו באמצעים כדי להגיע לראש הממשלה לדעתי. אממה, גם זה עלה לנו, אגב, בתיק 3,000 גם עלה לנו מחיר, כנס של 1.5 מיליארד יורו האירוע הזה. אממה, איכונים, שזה בסך הכל לפנות לחברות שמעקנות, שזה חברות טלפון וחברות, אחד מחברות הסלולרי, ולחברות שמסקות ביתורים של מכוניות, שנותנים את הדבר הזה, לדעתי זה לא עולה כל כך הרבה כסף, אבל זה תירוץ, אתה יודע מה? זה תירוץ מביך, מביש, משטרה שמגיעה ופרקליטות שמגיעים לתיק הכי חשוב במדינת ישראל, בלי יכולת להוכיח את האירוע החשוב ביותר בתוך התיק, את פגישת ההנחיה.
אני עדיין לא הבנתי עורך דין פורר, גם אם נתלים בפרט הטכני הזה של האיכון, של פגישת ההנחיה, הרי הוא אמר במילותיו בחקירה שהוא קיבל הנחיה. אז עזוב שנייה את הפרט הטכני, הוא אמר, ראש הממשלה הנחה אותי למתן את המחירים ולקדם את הרפורמה בבזק, את המיזוג. הוא אמר את זה, מה זה,
הוא היה השאר, עד מדינה.
שנייה רגע, בסדר. עכשיו אתה יכול להגיד, תחת שחיתה, תחת זה, כי הרי תמיד אין סוף.
אבל אין פגישה, אז איפה הוא אמר לו את זה?
אז הוא שיקר, אז הוא שיקר בחקירה, אז הוא שיקר בחקירה.
אני לא בטוח שזה מה שהוא אמר בבית המשפט,
לא בבית המשפט, בחקירה במשטרה.
אוקיי, ולכן אתה מבקש, לכן מה שאפשר לעשות זה לבקש מבית המשפט לאמץ את מה שהוא אמר במשטרה ולא בבית המשפט.
אגב,
עכשיו תגיד לי, איך אתה רוצה להרשיע אדם על סמך מה שהוא אמר, אני לא יודע מה האמת, אני רק יודע שאם אתה ואני נהיה בחדר, ואז יגידו לי, בוא קח 1,000 שקל, ותגיד שוורטיים אמר לך ככה וככה, ואני אקח 1,000 שקל ואגיד את זה, אגיד מה הערך שלה, מה האמינות שיש לזה? איך אפשר להאמין לזה?
וזה פה בכתב אישום, תחשוב על זה. וגם, אפשר היה להוכיח את זה, כי הוא נתן להם תאריך, הם פשוט היו צריכים לבדוק. אבל מכיוון שלדעתי הם כן בדקו, ומצאו שזה לא נמצא, זה דעתי, כן? זה דעתי הלא מוסמכי. אני חושב שהם בדקו, אלא אם כן הם באמת מטומטמים ברמות בלתי נתפסות. עורך דין דוד פורר, מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אנחנו נאלצים לצאת לפרסומות, פשוט כי אנחנו צריכים להתפרנס.
תודה רבה.
אנחנו לא מקבלים משכורת ממשלתית. אין לנו פנסיה. תודה לפורר. אני יכול לצאת לפרסומות, דוד? אתה מרשה לי?
כן, אני מאשר.
תודה. ועכשיו לדבר האמיתי, ונחתוך בליצות ובאווירה. סמל ראשון שי ארווס, השם יקום דמו, לוחם גבעתי בן 20, ארווס, שי ארווס, לוחם גבעתי בן 20 מהעיר חולון, נפל בקרב ב-31 באוקטובר 2023. הוא השאיר אחריו זוג הורים, רפאל, רפי וזהבה וארבעה אחים. אבא שלו רפאל מדליק מדי בוקר 17 נרות נשמה ב-17 הקברים שבחלקה בו קבור בנו, וראיתי סרטון שבא הוא מדבר מליבו, והחלטתי שניתן לו להשמיע את הדברים. שלום לרפי ארווס.
שלום וברכה לכולם.
אז אני איתך, הבמה שלך, המיקרופון שלך, דבר לעם ישראל.
אני רוצה לדבר סיפום. אני כבר בוכה שאני מדבר איתכם. אני אביו של שי, הבן שלי, נפל באירוע של הנמר, אבל לפני שאני מספר את הסיפור הזה, יש משהו, סיפור מאוד נדיר. אני הייתי במודיעין, נדלקתי לאחד הלוחמים נר נשמה, ונסעתי לבית של שי, לבית של שי, שזה בית העלמין הצבאי בחולון, והתחלתי להדליק את ה-17 נרות ולהשקות את הציצים, ואז ישבתי על הספסל וראיתי את השקיעה יורדת, והיה לי שיחת טלפון שהיא לא בזיכרון שלי, ועניתי, והייתה מעבר לשיחה בחורה שהציגה את עצמה בשם ליאת, והיא אמרה שאני לא מכיר אותה, ושיש איזה ילדה קטנה שרואה אותי בטיקטוק, והיא אמרה לאבא שלה שהיא כל פעם רואה אותי בטיקטוק והיא בוכה, וככה הם הגיעו אליי, הם מילאו בכל מיני אתרים לראות מי אני, והיא אמרה שהבן אדם רוצה לתרום ספר תורה. אמרתי לה תודה רבה, אני כבר מוציא ספר תורה ואני לא רוצה לקבל ספר תורה. ואז סגרתי את הטלפון והתקשרה שוב, והיא אמרה הוא לא מוותר, הוא רוצה שאתה תקבל. ואז בעצם דיברתי עם גדוד ריבתי,
כן,
ואמרתי שאני מעוניין להכניס ספר תורה לכל הנופלים, לא רק בנמר, ב-11 הרוגים, לכל הרוגים של גבעתי, אני...
רפי, אנחנו איתך, זה בסדר.
ו... זה... הבן אדם הזה, אני לא מכיר אותו, אין לי מושג מלו. אני רוצה פה דרך האתר להגיד תודה רבה, אם אתה מרשה לי להגיד את השם שלו.
אתה יכול, בוודאי.
קוראים לבן אדם רונן צור, הוא קבלן לעבודות חשמל ותורת כבישים, והוא אמר שחוץ מהספר תורה, הוא יעשה ארוחת מלאכים לחיילים, והוא אתמול היה שיחת ועידה עם הרב של הצבא, ועם מישהי מטעם משרד הביטחון, והם התרגשו והם בכו, השיחה הייתה כואבת וקשה מאוד, הם התרגשו מאוד, ואני רוצה פה לצופים,
כן,
להגיד לכם שבעוד חודש ימים, בעזרת השם, בעזרת השם, הספר תורה הזה נכנס לתוך עזה, הלוחמים של גבעתי הם כרגע גם בתוך עזה, והספר תורה הזה, בזכות הבן אדם הזה, אין לי מושג לי, אני אפילו לא מכיר אותו. הוא פשוט הגיע לדרך הטיק טוק, חיכב לילדה שלו, והוא תרם ספר תורה שזה כבר מוכן בעצם. וסיכמנו שזה נכנס לתוך עזה, שזה יהיה ללוחמים. הספר הזה. וזהו, זה סיפור ראשון, אבל אם ברשותך אני רוצה לדבר על משהו שמאוד מאוד כואב.
תגיד את זה, אני לא מפריע לך, תגיד את זה, אנחנו כאילו, אנחנו צריכים, אנחנו שומעים אותך, יש לנו סבלנות, אבל כאילו, בוא תגיד את הדברים, אתה בעצם, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח פוליטי, אבל אתה בעצם אומר, אתה אומר, למות במלחמה ביחיד אנחנו יודעים, אבל לחיות ביחד אנחנו לא יודעים. זה מה שאתה שואל.
נכון, למות במלחמה ביחד אנחנו יודעים, אבל לחיות ביחד אנחנו לא יודעים. ואני שואל את עצמי עד מתי, מה עוד צריך לקרות כדי שנבין שכל מי שמנסה להדליק את המדינה, במותם הלוחמים ציוו לנו את החיים, ואתם במקום לשמור על המדינה כפי שבני שי רשם בצבאתו, לחיות טוב ולעשות טוב בעולם ולשמור על המדינה, כי אין לנו ארץ אחרת. אז אני רוצה להגיד, באמת לא פוליטי, לכל המפגינים שמפגינים במקום כזה או אחר, ורושמים להוציא את החטופים עכשיו, אני בתור אב שקול רוצה להגיד לכם שכל החיילים נמצאים בתוך המקומות שהם צריכים להיות, והם נלחמים, והבן שלי נהרג, הוא וחבריו, והם הלכו להוציא את החטופים, הם לא הלכו לשתות קפה בתוך עזה, וכל ההפגנות וכל האלימות כלפי השוטרים וכל מה שהם עושים וחסימות כבישים, זה ממש 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 לא טוב, ממש לא טוב. ליבי עם החטופים, ליבי עם החטופים, אני רוצה, אין אחד שלא רוצה שהחטופים יצאו, אבל להקות שוטרים, אתם צריכים להבין שהשוטרים זה בעלי משפחות, השוטרים יש להם בית, יש להם ילדים, יש להם משפחה, ולירוק על שוטר ולהקות שוטר, ולעשות מה שאתם רוצים, ולהקות סוסים, ולזרוק אבוקות על סוסים, זה לא יכול ככה, זה לא יכול,
כן,
עם כל הכאב, יש לי כאב עצום, אני רוצה, אני הראשון שרוצה שהחטופים,
רפי.
גם הבן שלי שי רצה שהחטופים יצאו, הלך להוציא את החטופים. הבן שלי שי והחברים שלו, הם הרגו 248 מחבלים. הם הצילו 102 בני אדם בכפר עזה, אז שאף אחד לא יבוא ויגיד שאנחנו ככה וככה,
רפי,
באמת.
רפי, עלי בי איתך, שמענו את הדברים, הם יוצאים מלב, וגם שימחת אותנו כמה שאפשר בהכנסת ספר תורה לחטיבת גבעתי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, רפי. אני מקווה שנשמע רק בשורות טובות, ושהכאב העצום והחלל הבלתי נתפס הזה, שיתשאר איתכם תמיד, יתמלא בקצת. אני אוהב אותך, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו שולחים לך מכאן חיבוק.
תודה רבה לכולם, אני מודה לכם.
תודה, רפי.
תודה.
פרסומות.
עכשיו... אראל סגל ודוד ורטהיים.
טוב, עכשיו אנחנו הולכים לסיפור קהלת, כבר התחלנו, עסקנו בו גם שבוע שעבר, ברעיון לביגמן, עקיבא ביגמן באתר מידה, מייסד פורום קהלת משה קופול אומר, הטרידו את התורים שלנו, הוא לא רצה לסבול, ואכן לראשונה מאז...
שני, אני חייב להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד משהו על הרעיון שעשינו קודם, כי בכל זאת משפט אחד, אני תראה, אני לא, באופן כללי ראית בתוכנית היום, אני שותק.
תגיד.
אבל רגע. וגם אני לא מתווכח עם אבות שקולים, או עם בכלל, עם הורים שקולים, ועם שקולים בכלל.
הבנתי.
ולכן לא הכנסתי מילה במשך השבע דקות שהאיש הזה דיבר, זה היה שקורע לב לשמוע אותו. קדימה, לא, רגע, תן לי לסיים, כי אני בכל זאת גם מגיש פה.
בסדר, אבל יש מנה עד בן אדם על הקו.
בסדר, אז הוא יחכה על הקו עוד 20 שניות. מה שאני אומר זה, שזה היה אחד הרעיונות היותר ציניים מבחינתך, לא מבחינתו, הוא אליו אין לי שום טענה, זכותו כמובן להגיד מה שהוא רוצה, מבחינתך יותר ציניים שעשינו פה ושעשית פה, אני אגיד לך למה, בגלל שלבוא ולהגיד, אני לא אומר שום דבר פוליטי, אבל המפגינים שיורקים על שוטרים, ומרביצים לשוטרים, ומכים סוסים וכל זה, המפגינים לא מרביצים לשוטרים, המפגינים לא יורקים על סוסים, המפגינים לא מכים סוסים, המפגינים רוצים את החטופים לפחות כמוהו בבית, יכול להיות שאפשר לחלוק עליהם, אפשר לחלוק עליהם, אפשר לא, כן, להשתמש באף שקול כדי להוציא ממנו אמירה נגד מפגינים.
ולהשתמש מעורך חטוף, עורך חטופים להוציא נגד ראש. אז עושים את זה, אז אני לא עשיתי את זה, ועצם זה שאתה מאשים אותי בדבר הזה.
שזה ציני, כן. לא. מהאשמה נוראית, כן, זה ציני. זהו, אפשר לעבור לפטר.
מכיוון ש... אני מבין שאתה מרצה על ציניות, זה באמת, זה נחמד, טוב, בסדר? נהדר.
סליחה שאמרתי משהו.
לא, לא, אתה כאילו באמת, אני אקבל ממך מוסר, זה באמת רגע מוסרי גדול. שלום לעורך דין דוד פטר, יועץ משפטי לפורום קהלת.
צהריים טובים.
בעצם הם ניצחו, הרעים לדעתי ניצחו, הצליחו לשבור את פורום קהלת, לא?
תשמע, לתהליכים מהסוג הזה צריך להסתכל בציר זמן הרבה יותר ארוך, נכון, אנחנו ספגנו מעלומה, אני אומר את האמת, בהחלט, התרידו בצורה קשה מאוד באופן אישי, תורם מרכזי שלנו, זה יצר נזקים, אבל אנחנו חזקים, אנחנו נתמודד. צריך לומר, יש פה במקום שיח ציבורי שדן ברעיונות שלנו, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאני עולה אצלך בשידור, בסוף מה אני עושה? אני בסך הכל שותח טיעון, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אפשר לבקר, אבל להעביר את כל השיח הפוליטי לסוג של אלימות רחוב והטרדות אישיות, זה משהו שמוכר לנו מדמוקרטיות גוססות. אני לא הייתי רוצה שזאת תהיה אטמוספירה במדינת ישראל, צר לי שלשם זה מגיע, זו לא פעם ראשונה שהשמאל, לא רק בישראל, אלא כאידיאולוגיה, נוקט בשיטות הללו.
זאת אומרת שבעצם מה שזה לא רוצים, לא מבקשים לנהל את הדיון, מבטלים את הדיון. כלומר, באים ואומרים, התפיסת עולם של מכון קהלת, שהיא ברובה תפיסת עולם שמרנית, ליברלית, קלאסית, שתומכת בשוק חופשי, כמו שרוב ההוגים, ההוגי הכלכלה הגדולים חושבים, וכל זה הדברים, הם נו-נו, כי בעצם סימנו אתכם, כמעט שמו אתכם כאנה פינת ברוך מרזל, למרות ששוב, מהכירותי איתכם, זה הדבר הכי רחוק.
אני רוצה, כן, סליחה.
כן.
כן, תשיב לו, פטר.
כן, אני בהחלט חושב שאם אנחנו מנסים לדון באופן ענייני, בסך הכל מה אנחנו טוענים, כן? שאנחנו טוענים שהשיטה במדינת ישראל בתחום של מערכת המשפט והפרדת רשויות היא לקויה והיא דורשת תיקון. בוא נדון על זה. אנחנו טוענים שהשוק בישראל לא מספיק חופשי, ויש כאן קרטלים והסתדרות והרבה מאוד דברים שחונקים את יוקר המחיה. האם יכול להיות שמישהו יחשוב אחרת ויבקש לטעון ולהתווכח? לא רק שכן, אלא הוא מוזמן, ואנחנו רק בשבוע שעבר עירחנו אצלנו במשרדים את אוריאל לין, בעוד שלדוגמה ברייכמן, שמחה רוטמן גורש בבושת פנים בנוצות ובזפת. אני, כמו שמי שמאזין לי או קורא אותי יודע, אני לא פוחד משום טיעון, ואני חסיד אדוק של חופש הביטוי, אבל מה שקורה במדינת ישראל זו העלמת עין מצד התקשורת לרדיפה אישית, פשוט סזון שקט. והדבר הזה בעיניי הוא עוד קלון, בעיקר לרוב הדומם.
אז אני חייב רגע לשאול אותך, עורך דין פטר, כמי שמייצג את התנועה שבעיניי באמת המון המון אנשים, הייתה תנועה שגרמה פה המון המון נזק, ננסח את זאת בלשון המעטה, ואני שואל אותך, מה האחריות האישית שבכל זאת אתה לוקח איתך לדבר הזה? זאת אומרת, אתה בא ואומר, השמאל, וזה, השמאל, 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 זה קצת נשמע ויכוח, אתה יודע, שלפני המלחמה, יש בך משהו בכל זאת שבא ואומר, היינו צריכים אולי להשפיע אחרת, הדברים היו צריכים לעשות אולי אחרת,
אבל
אולי
אתה מקבל צריכים... את הסתימת פיות
שלנו, ממש לא, עזוב, אני רק שואל אותך שאלה עניינית, יש איזה מקום שאתה בא ואומר, אולי אפילו בדרך טעינו,
אז אני אשיב לך. קודם כל, עצם המסגור של השאלה שלך הוא מסגור מניפולטיבי לחלוטין. כאילו זה שאני טוען שהשיטה במדינת ישראל, לדוגמה, כן, יש הרבה דוגמאות, אבל לדוגמה, השיטה במדינת ישראל למינוי שופטים היא חריגה ולא קיימת בשום דמוקרטיה מערבית ושום טקסטבוק של מדעי המדינה לא היום מקטלק את השיטה הזו כשיטה דמוקרטית. זה שאני טוען את זה במסגרת הפורום, במסגרת ההייד פארק, השיח הציבורי, זה שאני פשוט מבטא את עמדתי המשפטית, העניינית, זה מצדיק רדיפת טרור אישית.
לא, אבל הטענה...
בבית המגורים של ילדים.
רגע, אבל המחאה לא הייתה נגד...
אבל המחאה הייתה כן, באו לרובים, הדביקו לו דולרים לפנים.
המניפולציה שנעשית פה היא עכשיו בתשובה שלך, כי המחאה לא הייתה נגד הקול הזה, המחאה הייתה נגד ניסיון החקיקה הזה, ונגד ניסיון החקיקה ברוב דחוק לעשות פה הפיכה משפטית. נגד זה מחו, צריך לזכור, לא מחו נגד ישיבות שלכם בבורד.
תשמע, תשמע, אז קודם כל כן, האחים לנשק חתמו עם גדרות תיל וקלעו עובדת שלנו במשרדים תוך צעקות ואיומים של גברים אלימים. הדבר הזה אגב במשטרה סגרת התיק, קליעת שווא, עבירה פלילית בוטה, אלימות ממש כנגד הפורום. אז אתה אומר לא תקפו את הישיבות שלכם? בוודאי שכן. עובדים שלנו פחדו לצאת ולהיכנס מהבית. אנשים נתקפו ופשוט היו הפגנות בבתים פרטיים של חוקרי הפורום. הדברים הללו קרו, וזה שאתה עושה לי גז לייטינג, כאילו זה לא קרה, אותי זה לא מרשים ועליי זה לא עובד. כל אזרח ישראלי שפשוט עקב אחרי החדשות יודע מה נעשה כאן. אתה שואל עכשיו עניינית מקצועית, האם דברים היו צריכים לעשות אחרת? אני בוודאי, אני חושב, כי אנחנו, בעיניי, חלק משותפיי, אני אומר אפילו בפורום, לא הבינו עד הסוף, מההתחלה, למה האנשים הללו מסוגלים.
רגע, זאת אומרת, האחריות שאתה לוקח היא שלא הבנתם כמה השמאל
כן,
אלים.
מופרע,
הבנתי, זאת לא
מופרע,
נקרא.
מופרע, ההתנהגות הייתה מופרע.
אתה שואל אותי כן. ומבקש תשובה כנה, אני משתדל...
אוקיי, בקיצור, אתה לא לוקח אחריות, אתה כמובן לא.
לא, לא,
אתם גם ניסיתם לעשות פה הפיכה משפטית, משתכלו
ומלחמה, וכאן אתם מיישים את הלוחם. תן לו להשיב, אבל.
רגע, תן לי להשיב. אתה מקבל שכר, אראל מקבל שכר, אני לא מקבל שכר, באתי לדבר איתך, אל תצעק עליי, אני לא עובד אצלך, זה דבר.
תגיד לי, כמה הפגנות היו ואיפה?
תן לי להשיב לך.
כמה, תענה.
אתה בושה וחרפה, תן לו להשיב, שאלת אותו, תן לו להשיב.
תן לי להשיב לך. מה שקורה פה, פשוט ברעיון הזה, זו דוגמה מובהקת. עד כמה קשה לך להתמודד מול טיעון שאתה לא אוהב. זה הכל.
מה הטיעון שלך?
שסתמו
פיות. חבריי, אהוביי, במחנה הימין,
נגמר לי הזמן.
לא הבינו למה המחנה הזה מסוגל.
היום אנחנו מבינים היטב. דוד פטר, תודה רבה. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת. תודה גם לך, ורטיים, סף נבו, סתיו קורנס, איציק אהרון, גלעד בלום, שני רומנו, ראות מתיתי אורגון. אני נשאר לעוד שעתיים. 103 FM